אנחנו כבר נפנה לכבוד הרב הגאון, הרב בן ציון מוסף השליטה, נברך אותו בברכת שבת שלום ומבורך, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך לכם, לכל עם ישראל, חזקו ואמצו, ויהיה לנו חג כשר ושמח.
אמן ואמן, כבוד הרב, ואנחנו ננסה אולי, מתרכזות הרבה שאלות בענייני הפסח וההנהגות לקראת, וננסה לקבץ אותם גם מפעם לפעם מתוך האולפן. אבל אנחנו, שאלה ראשונה, נפנה לשאלת מאזין. שלום לך, מנחם מחיפה.
מנחם מדבר.
בבקשה, אתה בשידור.
מנחם מדבר.
שבת שלום.
שבת שלום וברך. אני רציתי לשאול את כבוד הרב, איך נוהגים השנה לגבי ביור החמץ? מה עושים השנה לאור המצב?
אם הרשויות מודיעות שהעשן בוודאי שהוא לא בריא, ויש אנשים שסובלים מקשיי נשימה, אז לא חייבים דווקא לשרוף את החמץ. קודם כל, תחילת הכל, נזכיר שהאדם ישתדל, כל אדם חכם עיניו בראשו, לא להשאיר הרבה חמץ, אלא כל החמץ שמיותר לזרוק אותו עכשיו בתוך שקית לתוך האשפה, ולא להשאיר את זה לשריפה בערב פסח. עושים את זה מדורות, כמו מדורת ל"ג בעומר, זה לא הזמן וזה לא מתאים בכלל. אלא להשאיר חצי פרוסת לחם, פשוט חצי פרוסת לחם, ואותה לפורר, אז לשרוף לא תמיד אפשר, ואני מסכים שיש מקומות, או ברוב המקומות, לא נכון לעשות שריפות, בפרט השנה הזאת, שהעשן הוא מאוד מאוד מזיק לריאות, וגם לאנשים בריאים זה לא בריא, אז מה שצריך לעשות, להשאיר את אותה חצי פרוסת לחם, לפורר אותה לפירורים קטנים, דקים, ואז לזרוק אותה או לים, או לפח האשפה בתוך שקית ניילון. ובזה נקרא שביערת את החמץ. כך ראינו בתלמוד מובא במשנה למעשה, שלוש שיטות, או שריפה, או זורקו, מפורר אותו וזורקו לרוח, או זורק, משליחו אל הים, ואז בזה נקרא שביארת את החמץ, ואתה מקיים מצוות עושה מן התורה, תשביטו שאור מבתיכם. והשם יעזור שהחיים יחזרו למסלולם, וכל עם ישראל יהיה בריא.
אמן ואמן. אנחנו ממשיכים לשאלת המאזין השני. שלום לך, מכובדנו משה מהרצליה, מה שלומך?
תודה רבה, חג שמח.
חג שמח, שבת שלום.
חג שמח, תהיה בריא, ושהצרה שלנו תיגמר המגפה הזאת. אמן ואמן.
אמן.
הרב, יש לי שאלה לגבי מחר ולפסח. אם אני קורא את הקריאת תורה כרגיל, בלי טעמים וכלום בבית, זה בסדר?
נהגו, כך כתבו הפוסקים, והביא את זה הרב אמת ליעקב, רבי יעקב ישראל אלגזי, כתב שכך נהגו כשאין לו ספר תורה, לקרוא את התורה מן החומש. ולכן מחר, אדם אחרי תפילת שחרית, יקרא חומש בידו ויקרא את פרשת צו, היא לא פרשה כל כך ארוכה, יסיים אותה, יכול לומר גם את ההפטרה, וארבע לאדוני מנחת יהודה וירושלים כמי העולם וכשנים קדמוניות, כי זו ההפטרה של שבת הגדול, ואחרי זה יאמר אשרי יושבי ביתך ותפילת מוסף. ברוכים תהיו.
תודה, תודה וחזק וברוך. אנחנו עם עמנואל מחיפה, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
השאלה היא בקשר לתפילה במניין בשעת סכנה, בנסיבות אישיות, כמו לפני שבוע ואולי שוב יהיה, שאני מעל גיל 60, ושם בבית כנסת, שם שאני קורא קבוע בתורה בדרך כלל, שם אם אני לא נמצא, אז כבר ראיתי אז שאז הם קוראים בזה צומח, כמו שדיברנו לא לעשות, וגם שגיאות עושים דברים כאלה. האם אני אז אמור בנסיבות כאלה כמו לפני שבוע, אז בכל זאת ללכת לשם, לקרוא בתורה?
אם אתה מרגיש לא טוב, אל תעשה את זה. כי מטבע הדברים הקורה בתורה, גם חזן, הוא מתאמץ, הריאות שלו מתאמצים, מתאמצות, וגם החבל של האנשים, האנשים שנמצאים בתוך מבנה, אז יש יותר מדי פחמן ואין חמצן, וזה בהחלט יכול להיות מסוכן לבריאות. אז אתה יכול להימנע, בוודאי, רפואה שלמה.
נכון, כמו שמה עוד שכבוד הרב, אין כבר מניינים, אז שישמור. תודה, אנחנו ממשיכים הלאה עם אברהם מבני ברק. שלום לך אברהם.
שלום. הלו?
בבקשה, אתה בשידור.
הרב שומע אותי?
שלום.
שלום כבוד הרב, שלום רבינו. כן, הרב, מישהו ביקש ממני לכתוב לו מזוזה. והוא התנה איתי שאני אתבול במקווה. דעתה שכל המקוואות בבני ברק סגורים. האם התקנה של הבן איש חי של 40 נטילות זה עוזר או שאסור לי?
הרבה יותר יש לך את דברי הגמרא. עוד לפני הבן איש חי, זכותו תגן עלינו, יש לך את דברי הגמרא. שהגמרא אומרת שישפוך עליו 9 קבים של מים. אז תעמוד תחת המקלחת בבוקר, ושתעמוד שם 1.5 דקות במקלחת, יש בשקט בהחלט 9 קבין על כל הגוף, אתה מתנגב ואתה טהור. דמויל, הגמרא כך כתבה. זה גמרא מפורשת. ברוך תהיה.
תודה רבה, ואנחנו ממשיכים הלאה ליחזקאל מירושלים. שלום לך, בבקשה.
ערב שבת שלום לכבוד הרב.
שבת שלום וברך.
רצינו להודות לרב וכל הצוות על התוכנית הנפלאה ובריאות איתנה לרבנו ולכל עם ישראל.
תודה.
רציתי לדעת האם צריך לחשוש לגבי הביצים שמגיעים היום מחול, מספרד ומאוקראינה, האם יש בעיה לאכול אותם בפסח כיוון שנותנים להם זריקות?
זה לא רק השנה, אדוני, זה לא רק השנה. זה בכל השנים כולם ולא רק בפסח. כשיש מחסור בביצים זה דבר ידוע, שיש ביצים של יבוא. והביצים הללו הן טהורות לחלוטין וקשרות ואין בהן שום בעיה. כי יש, הגמרא מביאה סימן שיש להם קד, קדים, זאת אומרת זה כמו קד, שהוא מצד אחד הוא צר, מצד אחד הוא רחב. זה סימן של ביצת עוף טהור. והביצים האלה הם ביצים של תרנגולת לכל דבר ואין בהם שום בעיה. ולכן אל תחשוב לרגע שיש חשש, וברוך השם גם הרבנות הראשית מגיע להם הרבה מילים טובות, עומדים על המשמר ותמיד דואגים שיבואו לכאן, ייכנסו לתוך הארץ מוצרים שהם קשרים ואין בהם חששות.
אמן ואמן. תודה רבה לרב. ואנחנו ברשות הרב שאלה בהכשרת כלים. יש קיריים חשמליות שבבסיס שלהם הם מזכוכית, נקראים אינדוקציה. איך מכשירים אותם?
הם כל כך, יש סוגים כל כך רבים. אני יכול לדבר כעת על סוג אחד, ולאדם יש סוג אחר. הוא יכול להקיש מאחד השני. אני לא מכיר אותם. אני יודע שקיריים חשמליות רגילות, לא אינדוקציה ולא שייכות כמו מגנט שבשעה שהאסיר נמצא עליהם אז הן מתחילות לפעול אוטומטית. הקיריים רגילות הן עשויות כיסוי זכוכית. אמנם יש אומרים שבזכוכית הזאת מעורב איתה חול ועוד דברים אחרים, חומרים אחרים, ויש פה ויכוח, אני לא יודע על מה הוויכוח, אבל כיוון שזה זכוכית וזה מה שנקרא בגמרא שיע, זה חלק, ואז לנקות את זה טב וטב, להמתין 24 שעות, ואחר כך להבעיר אותם על חום מקסימלי למשך, בוא נגיד רבע שעה מקסימום, לא צריך יותר. יש כאלה שכתבו אפילו שעה, שעתיים, אני לא יודע למה, אבל בשקט אחרי רבע שעה זה חום אדיר, עצום מאוד. אני ראיתי אותם, ולכן אין מקום לחשוש. מה שכן, אולי הדברים השטח שסביב הסיר, שהוא באמצע והוא קר, הוא נשאר תמיד קר, אז זה אולי יהיה צריך שם ליצוק מים רותחים, בשעה שהקיריים מנותקות מן החשמל, ואני שוב מזכיר גם לאימהות היקרות ולבנות ישראל שעושות מלאכת קודש, מכינות את הבית לפסח, אבל דבר ראשון תזכרו בבקשה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לא להשאיר מוצרי ניקוי, להשאיר אותם על הרצפה או על מקום שהוא נגיש, שיכולים ילדים להגיע לשם, כי המון אסונות מתרחשים. והיום בגלל המצב של הקורונה לא מדברים על זה בכלל כמעט, כי זה פסיק בתוך כל המסכת המטורפת שמסתובבת סביבנו. אבל אנא מכם, תיזהרו ואל תשתמשו, אם כך אל תשתמשו בכלל במוצרים כאלה שמסירי שומנים וכדומה, כי הם מאוד מאוד מסוכנים גם לידיים, לעיניים של המבוגרים. זה גורם כוויות, זה גורם דברים נוראים, ולא לשאוף את זה לתוך הריאות, זה מסוכן מאוד מאוד. אז בבקשה, גם אם משתמשים בלית ברירה, לעשות את זה במרב הזהירות, ומיד להרחיק ולסלק את הבקבוקים משם. אז עכשיו אני חוזר לעניין של הקיריים. אז פשוט עם חומר אפילו של אוקונומיקה, לנגב את כל המקום הזה, וזה כבר נעשה טעם תפל, ובזה אתה יכול להשתמש בהם בפסח.
חזק וברוך הרב. בעניין הזה נקראנו להתפלל על ילד מבית שמש שאמש שתה חומר רעיל. השם ירחם. וגם
זה רשלנות, זה חוסר זהירות, והסימן בראשיכם ואשמם, הגמרא אומרת, ואשמם בראשיכם, השם ישמור. צריכים לדעת שהילדים האלה מופקדים אצלנו, ואנחנו חייבים לשמור עליהם. זה לא משנה בית של הסבא או של הסבתא או של הדוד והדודה. אתה אף פעם לא יודע איזה ילד, מי בא עם איזה ילד, וילד פתאום שולף בלי שאתה רואה כלום, וכבר הוא לוקח הכל, ומי יודע איפה הוא שם אותו.
נשמרתם מאוד. הרב, ביקשו לקרוא למורה הוראה הרב בן ציון בן שרה רוזנברג הכהן מפתח תקווה תפילה, ובבקשה, שמצבו קשה, מורה הוראה.
לכל חולה עמו ישראל. בבקשה.
אנחנו ממשיכים עם מאזין שלמה מבאר שבע. בבקשה, שלמה.
שבת שלום לרב, שבת שלום
לאבישי,
שער צוות. רציתי לשאול כבוד הרב, עשיתי נסיעה מחוץ לעיר, שהיא מעל 72 דקות, ואני לא יכול לברך במניין כמו בגלל המצב היום.
אז תמתין,
יכול לברך את זה בתור יחיד?
לא, חייב עשרה, שנאמר ומושת זקנים יעללוהו, צריך עשרה. אלוהים נמצא בעדת אל, קרב אלוהים ישפוט, שם כתוב שצריך שיהיו עשרה, ומתוכם אם יש שני תלמידי חכמים שנקראים זקנים זה עוד יותר טוב. אבל אל תברך ביחיד בשום פנים ואופן, אלא כשתמצא עשרה תעמוד ותאמר את הברכה.
תודה לשלמה ובהשב החזק וברוך לרב. אנחנו עם ליאון מירושלים. שלום לך ליאון.
שלום לכל הצוות.
שלום שלום.
ושהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מכל הצרה הנוראה הזו.
בכל הצרות.
כבוד הרב, לאור המצב,
כן.
אני חושב שעלינו את תפילת העמידה לומר במתכונת עשרת ימי תשובה, וגם בחג עצמו את הברכות הפתיחה והחתימה גם בנוסח עשרת ימי תשובה. מה כבוד הרב דעתו? בסדר. אני דיברתי מזה רב.
אני לא יכול להביע דעה כשיש גדולי הדור שהם יפסקו והם יחליטו. אנחנו קטנים כדי להנהיג מנהגים שונים.
ובערב יום עצמאות,
ברוך תהיה אדוני הנכבד, תפנה לגדולי הדור והם יפסקו לנו מה לעשות.
חזק וברוך לרב, תודה רבה. אנחנו עם יעקב מעיר הקודש טבריה. שלום לך יעקב.
הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
הרב, בערב פסח, על הליל, איך צריך לברך עם ברכה ביחיד?
כן, אנחנו מברכים, הספרדים נהגו לברך. לכן בליל פסח, אתה לא מדבר ערב, תגיד ליל. בבקשה, לא את השיחה של אנשי הרחוב, כי זה מאוד מאוד מכשיל את הרבים. הרבה שואלים שאלות על ליל שבת, והוא אומר לי ערב שבת. ערב שבת זה ביום. ערב היא בוקר. ערב שבת זה ביום. ליל פסח, כשנהיה לילה, אנחנו מתפללים הרי תפילת ערבית של ליל הסדר, ואז בהרי העמידה מיד פותח ואומר ברוך אתה השם. זה גמרא מפורשת שאומרים את ההלל, אומרים אותו שלם, הלל שלם בברכה. זו הלילה היחידה בשנה שאומרים הלל גמור בברכה, ואז אחרי זה אומרים עוד פעם, יש לנו גם בתוך הגדה של פסח, אבל בתפילה בהחלט אומרים הלל גמור בברכה. יש אשכנזים, יש להם מנהגים שונים בזה, זה תלוי באיזה קהילות, כל אחד ינהג לפי הקהילה שלו ומנהגי אבותיו, אבל אנחנו הספרדים אומרים בהחלט הלל שלם בברכה.
אמן. שר כוח כבוד הרב. ועוד פעם שתי שאלות לגבי הכשרת כלים, נקבץ אותם. האחת זה כיורים מנרוסטה, והשני זה שיש, היום עושים שיש שהוא לא השיש הבלדי כמו שאנחנו קוראים, אלא שיש שיש בו אלמנטים של פלסטיק מטורס. אז כן, איך להכשיר את הפלסטיק הזה?
את הכיורים והשיש יש לנו כלל הלכתי כבול או כך פולטו, כיוון שיש חשש שבמשך השנה לקח סיר מעל האש, והסיר היה לפעמים מפעפע או רותח או חם מאוד, ונשפח מרק או כל מיני דברים שמכילים חמץ גמור על השיש, וכנ"ל על הכיור. הכיור מעיקר ההלכה לא חייב בהכשרה, מכיוון זו חומרה יתרה, מכיוון שמה שנשפח שם הוא דבר תפל ושהולך להשפה, כי הוא לא חפץ בו. אבל, וגם בדרך כלל נשפח שם גם חומרי סבון ואוקונומיקה וכדומים שזה תפל. אבל בכל זאת, מיות טוב, כדאי לנהוג כמה שאפשר בדברי זהירות בענייני הפסח, אז ליצוק, אחרי שמנקים היטב את השיש ואת הכיור, ליצוק מים רותחים על השיש ועל הכיור. זה הכל. ובזה, כבול או כך פולטו, זה בלע ברותח, פולט ברותח. ואז אני שופך על זה והכל בא על מקומו בשלום. יש כאלה שמחמירים, מצפים את הכיור, מצפים את ה... ואני לא חושב שזה פתרון בכלל, מכיוון שהניסיון מוכיח שציפוי השיש זה גורם ששוב פעם יקרע תוך יממה, עוד לפני פסח, נקרע או נסדק לאורכו ולרוחבו הציפוי, ואז לא עלה בידינו מאומה. כי שוב פעם המים חודרים והתבשילים חודרים שמה, וזה חם, זה יכול שוב לפלוט, לכן זה לא נכון לעשות את זה. זה לא הדרך, זה גם יכול להיות שגם זה לא מסוכן מבחינת בריאות, ואני אסביר מדוע. כיוון שברגע שאתה מצפה את השיש ומתחת לציפוי יכולים לחדור כל מיני זיהום וכל מיני לכלוך, ושם זה מקום של מדגרה לחיידקים ולווירוסים, וזה מסוכן, פשוט מסוכן. לכן צריך לנקות טוב את השיש, ואחרי זה להבריק אותו, לנקות אותו כמה שאפשר, ליצוק עליו מים חמים, ומאז זה יזהר לא לשפוך שם שום דבר של חמץ חם, אלא הכל יהיה כמו שצריך, ואז בפסח אפשר להשתמש בשיש ובכיור למה שרוצים. אז לכן השנה בפרט, כשיש את הקורונה, צריך מאוד להיזהר שמרב הניקיון יהיה בעיקר במטבח, כי משם בא האוכל לכל בני הבית, וזה המקום ששם החיידקים הכי הרבה מצויים. לכן צריך מאוד להיזהר לשמור על ניקיון לסדר ומופתי שיהיה מסודר ולסלק כל מיני חפצים מעל השיש כדי שלא יסתתרו מאחריהם כל מיני בריאות משונות שהשם יצילנו מהם.
תודה וחזק וברוך לכבוד הרב. אנחנו נשמע עוד שאלה לפני החצי. שלמה מאור יהודה, בבקשה.
שלום עליכם כבוד הרב, שבת
שלום וברכה.
שאלה הרב, לאור המצב לגבי הגלת כלים, לגבי החצובה, כן. הייתי שרב כותב, הרב עובדיה כותב בספרו שעירוי מכלי ראשון, כן. יועיל. עכשיו לאור המצב, איך עדיף לי לעשות עירוי? האם מועילה הגלה, חצי הגלה?
לא צריך הגלה. א', החצובה הזאת כשהיא בלעה, היא בולעת בדבר תפל, גם היא בולעת באש. הרי מיד משתמשים כל הזמן שם באש או בחום, אז החום הזה עצמו שורף אותו, אבל אנחנו עושים לחומרה. וגם אם אני שם עליה, מה אני שם? קלי, אז זה קלי לא בולע מגבו. זאת אומרת, תראה כמה חומרה על חומרה יש כאן. בכל זאת, אמרו, כיוון שמרן כתב בשולחן ערוך שחצובה צריכה ליבון, אז אנחנו ניקח אותה, או תשפוך עליה מים חמים, או תעביר אותה על גבי האש. יש לך גז, אז תעביר אותה על גבי האש, אבל צריך להיזהר להחזיק כפפות עבות מבד, או דרך מגבת, עבה, ולהיזהר מאוד, להעביר את זה קצת על האש, במשך חצי דקה או דקה, והיא קשרה לחלוטין.
שאלה לגבי בכורות, תענית בכורות או סיום מסכת, איך ינהגו השנה, מה לעשות?
אין שום בעיה, אני לא מבין למה עושים מזה כזה רעש. אני כבר, גם הרבנות הראשית, הרבנים הראשיים, גם אני, כבר הכרזנו כמה וכמה פעמים, קחו מסכת עורלה, משניות מסכת עורלה. כולה שלושה פרקים. מה זה שלושה פרקים? אתה יכול עכשיו לקרוא את זה. הלילה, מחר, בשבת, לקרוא פרק עם פירוש רבנו עובדיה מברטנורה. פרק א', פרק ב', פרק ג', משאירים את המשנה האחרונה ליום ערב פסח, ואז עושים את הסיום ואוכלים. נגמר הסיפור, עושים איזה כזה רעש, וזה רוצה דרך הרדיו, והוא דרך האינטרנט, והוא ישמע ויכוון להוציא מישהו אחר שנמצא בלוס אנג'לס. תפסיקו עם השפיות האלה. הרי בן אדם משקיע שעות על גבי שעות לפעמים בלרוץ ענייני עולם הזה, או לרכוש לו איזה מוצר או איזה דבר, כן. אז כאן מסכת אחת קטנה של שלושה פרקים של משנה. אין פה איזה סיפור כזה גדול שעושים איזה כזה רעש. אז בבקשה, הרי גם זה עשו כולה של הכולה בגלל שזה מנהג. אז בבקשה שכל אחד יעשה את זה. כי הבכורות, מי שיסתכל בספרים, באמת הם צריכים איזה כפרה. יש להם כפרה. כי יש איזה, היה איזה מידת הדין שלא עלינו במצרים הייתה בערב פסח. אז על ידי זה, וזה מתעורר כל שנה, ולכן הבכור תקנו לו לצום כדי לסלק מעליו את אימת הדין. אז עכשיו תקנו לו במקום זה סיום מסכת. אז סיום מסכת אמרו, אתה יודע מה, גמרא זה קשה לך, אתה לא יכול ללכת לסיום, היום אי אפשר להתכנס, אז בבקשה תקרא לך משניות עורלה ותבין את המשנה. תקרא איתה פירוש רבנו עובדיה מברטנורה, וסיימת, ובזה אתה מסודר ולכל השנה כולה. ברוכים תהיו.
תודה וחזק וברוך לרב. אנחנו עם השאלה הבאה, אלעד מצורן. שלום לך אלעד.
שלום וברכה לכבוד הרב, שבת הגדול שבת.
שלום וברך.
רציתי לשאול, קודם כל תודה לרב על המענה בדורש ציון, אני שואל שם קבוע, רציתי להגיד תודה לרב. רציתי לשאול לגבי מטפלת, עובדת זרה שאמורה להיכנס אלינו למשפחה ביום ראשון, קודם כל אם צריך לבדוק אצל החמץ בחדר, יהיה לחדר משלה, בתוך הבית. ודבר שני, לגבי ליל הסדר, איך אני נוהג איתה בשולחן? האם לחדק לה גם אגדה משום דקים?
בוא נלך לאט לאט. אתה, יש לך כאן חבילה של שאלות. קודם כל, החדר שלה, מה יצא לך מזה אם אתה תבדוק בעוד שהיא בתוך הפסח אוכלת חמץ שם? אז לא עשית כלום. אז את החדר שלה אתה משאיר אותו הצידה, לשם אתה לא נכנס, שם אנחנו לא נכנסים. זה חדר שהיא שם לנה, שם היא אוכלת, לא מעניין אותי מה היא אוכלת ומה היא לא אוכלת. אז זה כבר אתה מראש מוכר לגוי, או תמכור את זה לה ותזכה לה את החדר עם כל מה שיש שם בפנים. זה לא העסק שלך. עכשיו, לגבי יושבת אצלכם, זה באמת שאלה. יש צד ההלכה ויש צד החומרה. אני אגיד את ההלכה. ההלכה אסור לא לגוע ביין שלנו. אז מה כן? מיץ ענבים אני יכול לשים. או אם זה יין מפוסטר, אם כתוב עליו שהוא מפוסטר, אז אתה יכול להשתמש בו, ואם היא נגעה, אז היא לא אסרה אותו. אבל יין גמור, שהוא לא מפוסטר, יין רגיל, אם הוא פתוח, והיא נגעה בו, או מזגה לתוך הכוס שלה אפילו, לא יודע מה, אז זה כבר אסור. לכן צריך להיזהר באותה לילה, כשהיא נמצאת שם, לא לשים, לא להניח על השולחן, רק מיץ ענבים או יין מפוסטר. שהוא נקרא יין מבושל לכל דבר ועניין. עכשיו מה שנשאר, שהיא עצם זה שהיא יושבת בסדר ליד השולחן, אז יש את הגאון רבנו חיים פלאג'י שהוא קצת מחמיר, הוא מחמיר בדבר הזה, שגויים לא יהיו איתנו בליל הסדר וזה, אבל אין מציאות היום כזאת, הרי גם במוסדות איפה שנמצאים הקשישים, ולא עלינו בתי הרפואה שאף אחד לא יצטרך, שם הם מסתובבים חופשי הלוך ושוב, אתה לא יכול למנוע את זה מהם, והם נמצאים שם, וגם אני לא יכול להעיר להם מפני דרכי שלום. אז לכן אפשר להעלים עין, אבל מה? להיזהר שלא הם יבשלו והם לא יגעו בינות. זה כל העניין. ברוכים תהיו.
תודה רבה, חזק וברוך, ואנחנו עם מאזין מעכו, שלום לך דוד.
בבקשה, כבוד הרב. הערה קטנה, כדאי להיזהר, לגוי לא לתת מצה שמורה, אני מדגיש שמורה, של ליל הסדר. לתת לו מצה כן, אבל מצה שמורה לא לתת לו מאותה מצה שהיא שייכת משלוש מצות של ליל הסדר. כן, בבקשה, סליחה.
תודה רבה לרב. אנחנו עם דוד מעכו, בבקשה דוד. דוד? דוד לא שומע?
כן,
טוב, אנחנו נמשיך הלאה לעניין סדר הקערה.
סדר הקערה.
טוב, דוד איתנו.
סדר הקערה, יש לנו שלוש. אדם משתדל שיהיה לו קערה יפה, אם יש לו. אם אין, אז הוא ייקח איזה מגש, או מקסימום ייקח איזה קלקר ויגזור אותו לגודל של קערה יחסית גדולה, קצת למעלה מהממוצע, יעטוף אותה בנייר כסף, יקשט אותה, יקרא לילדים שישימו שם כל מיני שרשראות כאלה, צבעוניות וכדומה, שיהיה יפה. אנחנו את הלילה הזו צריכים לפאר ולרומם, כי זה בחינת גן עדן, כך כותב חתם סופר, חתם סופר עליו השלום, הוא בכבודו בעצמו היה יושב לסדר את השולחן, והיה עושה את זה בשמחה ובטוב לב, כך כתבו בניו ותלמידיו, כתבו עליו שזה היה משהו לא יתואר, וכך ראינו את כל גדולי ישראל, כי היו מכינים את עצמם לליל הסדר, והם מכינים בעצמם את הקערה, ואז בקערה שם, לוקח לו הגדה של פסח, ורואה לפי שיטת רבנו הארי, מה צריך להיות, שלוש מצות, זרוע מכאן, ביצה מכאן, אחר כך יש לך את ה... את ה... באמצע, את המרור ואת החזרת למטה, אז מה עושים? מרור שמים חסה, חזרת שמים עולשין, אין לך עולשין, כך כוסברה ותשים שם. אחרי זה אתה שם מצד אחד, יש לך את הכרפס, ומצד שני יש לך את... מה יש לנו שם עוד? ברח לי מהראש.
ביצה והזרוע.
היה לנו את הזרוע, אז במקום זרוע תיקח חתיכת בשר, תצלה אותה ותשים, ושם, ואת הביצה, שם למטה יותר יש לנו את הכרפס, ואז אתה בחרוסת. אז בזה אתה הכל מסודר והכל בא על מקומו בשלום. כן.
תודה רבה, חזק וברוך, והנה דוד איתנו, דוד מאקו, שלום לך אקו. דוד? דוד, היה איתנו, טוב.
הבא אחריו, נו.
הבא אחריו זה
שלמה.
איתן, איתן מירושלים.
איתן, ברוך הבא.
איתן.
שלום, כבוד הרב.
עוד פעם התחלנו עם ילדים, כן.
כבוד הרב, רציתי לשאול, איך מכשירים את הרשת של התנור?
אתה מכשיר את הרשת של התנור או אמא שלך?
אימא שלי,
אז תגיד לה שהיא תדבר ולא אתה, ברוך תהיה.
תודה רבה, ואנחנו עוברים למיודענו אלעזר מבאר שבע. שלום לך אלעזר.
שלום וברכה כבוד הרב. שלום וברכה.
שלום שבת שלום ומבורך
הרב. אני כידוע כל יום הייתי מתפלל בנץ, כל יום, ולא הייתי מפסיד אף יום בנץ. היום אני גם מתפלל בנץ, אבל יש לי אפשרות או להתפלל בנץ, להמשיך להתפלל בנץ, או לשמוע בשידור ברדיו, לא ברדיו, בטלפון מהקודל בשידור ישיר. ממש זה בטלפון, וזה לא באינטרנט ולא כלום.
זה הטלפון משידור ישיר זה בנץ?
זה בנץ, לא. הם לא עושים בנץ.
הם לא עושים
בנץ. הם עושים 7:30.
אז אתה תתפלל בנץ.
לבד.
תמשיך לעמוד להתפלל בנץ, ואחר כך ב7:30 אתה תשמע דרך הטלפון את הקדישים, אני יודע מה שתשמע,
את הקדושה ואת כל הדברים האלה.
כן, ברכת כהנים.
יופי, ככה עשיתי הרב, בדיוק ככה עשיתי.
טוב מאוד, אז אנחנו על אותו גן משדרים.
כן, תודה לך הרב.
מצוין. תודה רבה לך.
תודה לך אלעזר מבאר שבע, חזק וברוך לרב אשרם ישראל. אנחנו הלאה ממשיכים ליניב מגבעת כוח, בבקשה יניב.
שלום כבוד הרב,
שלום שבת שלום,
מחזק מאוד, תודה רבה. רציתי לשאול, יש בעיה עם שמן בפסח? צריך כשרות מיוחדת?
בוודאי, בוודאי. ואגיד לך למה, כיוון שאותם מחליות שמביאות את הפולים של הסויה או כל שאר הדברים, וגם הטירס וכדומה, אותם מחליות מובילות גם חיטים. והיום אין דבר כזה, מגיעות מדרום אמריקה, חונות בדרך באירופה, בכל מיני נמלים אחרים, ואחרי זה מגיעים אלינו, ויוצא הרבה פעמים שבאותה מחלית יש נשאר שאריות של חיטה, שעורה, שיבולת שועל, אני יודע מה, וכן על זה הדרך. לכן צריך שיהיה פיקוח ותהיה השגחה טובה על השמן שאתה משתמש בפסח. אז הכי טוב, אם אפשר שמן אגוזים, זה גם יותר בריא כמובן. שמן דקלים זה לא כל כך טוב, אבל שמן אגוזים זה בריא, ושם אין לנו את החששות שהזכרתי. כן, מה רצית?
את הפלטה, איך אני מכשיר אותה לפסח?
נקה אותה, נקה אותה ותפעיל אותה לשעה, ושלום על ישראל.
תודה רבה כבוד הרב, תודה רבה.
חזק וברוך למאזין מגבעת כוח, תודה לרב. הרב, שאלה עוד פעם מתקבצת, אני מקבץ אותה, העניין של פיתום הקטורת, הזמן שלה בעשרה, ערב שבת וכן הלאה. הרב ידבר על המעלה של הסגולה הזו.
רבנו הארי בעצמו כותב בספרו שער הכוונות, שלא עלינו, מדבר בדיוק על הנושא הזה שלנו שהיום, מה שקורה. כתוב בפסוק, ידבק השם בו, אני לא אומר את זה לשון נוכח, אסור לומר נוכח, ידבק השם בו, את ה... לא עלינו, יש שם כל מיני רשימה של מגפות, אז הוא אומר, למה זה כתוב ידבק? זה מדביק. הוא אומר שהאדם עושה עוונות, ואז נבראים מזיקים, והמזיקים האלה באים ונדבקים בו. ואז כשיש יותר מדי עוונות, יש מגפות. והמגפות האלה מתפשטות ועוברות מאחד השני. מה עושים נגד זה? אז מערערים תשובה. ואחרי זה קוראים פרשת את פיתום הקטורת. זה מה שסידרו לנו בסידור תפילה. בכל סידור תפילה שתמצא, גם לפני שחרית, גם אחרי שחרית, וכן לפני מנחה, יש לנו שלוש פעמים ביום, ותיקן את זה רבי שמעון בר יוחאי, כי כך מובא בזוהר הקדוש, גם בפרשת וירא, גם בפרשת ויקהל. הזוהר מדבר על זה דברים מבהילים, רבי שמעון בר יוחאי בעצמו. הוא אומר, אם היו יודעים הבריות, מה הערך והמעלה של פיתום הקטורת, הם לוקחים את כל האותיות ועושים מהם כתרים של זהב על ראשם. כי כמה זה שומר עלינו. אז בימים כתיקונם לא שמנו לב. היום אנחנו מרגישים כמה זה נצרך, כמה זה צריך. ולכן גם צריך להיזהר בקדושת בית הכנסת, רבותיי. אמרתי את זה השבוע בשיעור, שייתכן שמה שנסגרו בתי הכנסת, כי לא נהגנו בהם כבוד. אז הקדוש ברוך הוא חס ושלום, מסלק אותנו משם. מה עושים? נקבל עלינו שיותר לא נדבר דברי חול בבית הכנסת. יש הרבה בתי כנסת אני מכיר, ששם יש תקנה, ושם מקפידים על זה. ודווקא לא אנשים הכי חרדים. אבל הם נזהרים, בנושא הזה הם נזהרים. זה חל המלך, זה מקדש מעט, וצריך להיזהר בקדושתו. אז על ידי זה שניכנע ונקבל על עצמנו להיות בסדר, אז יעבור בשלום. אז פתאום הקטורת, קוראים את פתאום הקטורת, וצריך שיהיו, יקראו את זה כהוגן, לפני התפילה בשחרית, ואחרי התפילה בשחרית, ולפני התפילה במנחה. שלוש פעמים ביום יש לנו. כותב רבנו ארי, בנוסף לכל זה, שאחרי חצות לילה, בשעת המגפה, טוב שאדם יאמר את זה בינו לבין עצמו. הנה, אם הוא נמצא כעת הלילה הזה, רבע לאחת בלילה, בשעון קיץ, זה חצות, בכל חלקי הארץ, יושב ויאמר את סדר פיתום הקטורת, ינצל מהמגפה. וגם אם חס ושלום, מי שנפגע ממנה, על ידי אמירתו אותה, ואומר אותה מהסידור, לא צריך קלף, אף אחד לא ביקש ממך שום דבר, ולא אותיות של זהב, אלא תאמר אותה בכוונה, כאילו הנה הקטורת לפניך, ואתה מכין אותה, ואתה אומר לכהן מה צריך להכין. אתה אומר את זה בכוונה, ואז יוצא והסתלק את המגפה מעליך, ואתה מוגן, מחוסן לכל החיים, גם אחרי תחיית המתים. אין מה לחשוש. אז לכן אדם יאמר אותה כמו שצריך. כותב רבנו ארי, עוד יותר, שאם יש 10 יהודים יראי שמיים, שאחרי חצות לילה יאמרו את זה יחד, אבל בתנאי שאומרו את זה יחד, לא אחד בהתחלה, אחד באמצע, אחד בסוף. היום אנשים אין להם סבלנות. אז צריך שיהיה איזה מנהיג שיתפוס אותם, שיגיעו בעיקר ל-11 סמנים, יחד כולם יגידו, אחד אחד, ואז מתבטל את המגפה מעל כל ישראל. אני זוכר בזמנו שהייתי ילד קטן, היה לו עלינו את המגפה של הפוליו, מי שזוכר, זה היה שיתוק ילדים. והשם ישמור, המון נפגעו מזה. אבא לקח 10 אנשים, יותר מ10, אפילו 40 איש. והסתובבנו סביב ירושלים, אני זוכר את זה עד היום, אני זוכר את אזור מלחה, זה היה הפינה האחת, 4 זוויות העיר. ושם קראו את כל סדר פתאום הקטורת עם פרק יושב בסתר עליון, וענה בכוח ועוד, ועוד כפי הסדר שמובא בשם רבנו ארי, שם הוא הביא כל מיני פסוקים, ויום הרדעים ישראל אביהם, אם כן איפה זאת עשו, וכן על זה הדרך, ופסוק ועשית את מנורת זהב טהור, מקשה תעשה, זה היה בפרשת ויקהל, לפני שבועיים קראנו את זה בתורה. וכן על זה הדרך, הם קוראים את כל זה, ב4 פינות העיר. אז עושים את זה בכל מקום ומקום, כדאי לעשות את זה, ואפילו לא ב4 פינות העיר. כל אדם בביתו יושב ויקרא, ואז הכל יבוא על מקומו בשלום, בעזרת השם.
אמן ואמן, תודה רבה. אנחנו ננסה לשמוע את רועי מאלת ודוד מאקו שחזרו, בבקשה רועי. שלום, בבקשה בקצרה.
שלום,
שומעים בכל רם, בבקשה.
מזה שבע חודשים אני ואשתי גרים אצל חמי וחמתי.
בקיצור, תגיד את השאלה.
חמי וחמתי,
מה השאלה?
חמי וחמתי שומרים,
שמענו חמותך שלוש פעמים.
הם לא אוכלים קטניות, ואני ואשתי בבית אוכלים קטניות.
אז אצלם אל תאכל, אצלך בבית תאכל, אצלם אל תאכל.
הבנתי.
כל טוב.
תודה, אנחנו ננסה עוד מאזין שמחכה, בבקשה, שלום לך, דוד.
שלום.
בבקשה.
שלום, שומעים אותי?
כן, דבר.
שלום, כבוד הרב, רציתי לשאול, אני סובל מבעיות בשינה, ואני לא נרדם, ואני לוקח כדור בשם בנדורמין, אני לא יודע מה הוא מכיר, ורציתי לשאול שתי שאלות. דבר ראשון, אם הכדור הזה קשר לפסח?
תראה, כל הגלולות הן קשרות לפסח, אין בהם שום בעיה. כל סוגי הגלולות.
ורציתי לשאול, תודה רבה, רציתי לשאול את הרב, ואני בן 22, וזה ממש מציק לי שאני סובל מהדבר הזה. יש לרב איזה פתרון לתת לי, כי
אני לא יודע. ברגע שכבר אתה לוקח באופן קבוע כדורים, לשינה זה קצת סיפור יותר מורכב. אתה צריך התייעצות עם רופא פנימי, רופא רציני, בעל משקל, שייתן לך עצות. ברוך תהיה, כל אדם יש לו את הבעיות שלו, והוא ישמע בדיוק מה הבעיה, והוא יפתור לך את הבעיה, בעזרת השם.
אמן ואמן.
ברוך תהיה, רפואה שלמה.
תודה, נראה אם המפיק מצליח להעלות את האחרון. כן. דודו, בבקשה, בקצרה, דודו.
בבקשה.
דודו.
יעקב.
יעקב, בבקשה, יאללה.
הרב, רציתי לשאול את הרב, האם המנהג שלו לאכול קטניות זה מנהג של מרוקאים או הוא הגיע מאשכנזים?
אני לא יודע, המרוקאים קיבלו את זה עליהם והם נזהרים בזה. המרוקאים קיבלו עליהם הרבה ממנהגי אשכנז. אבל אם בבית הוריך נהגו לא לאכול, אתה לא אוכל. אבל האם אתה היום נשוי?
לא.
לא, אז אתה גר אצל ההורים, וההורים לא אוכלים.
כן.
אז אתה לא אוכל. כשתתחתן, תוכל להנהיג על השנה הראשונה מנהג חדש. אבל כעת אתה נמצא בתוך הבית של ההורים, אז אתה לא אוכל קטניות. ברוך תהיה.
תודה רבה.
תודה, חזק וברוך, והנה סיימנו קצת באיחור. תודה לרב, אישה כן, כוח גדול.
כן, תודה לכולם, ושיהיה חיים טובים. לערב החג אנחנו נשתמע פה.
כמנהגנו בקודש, כמו שהרב מבקש.
אז בערב החג, יום רביעי בצהריים, בשתיים, אנחנו בעזרת השם עם בשורה טובה שאליהו הנביא יבוא, יבשרנו את הגאולה. חזקו ואמצו אחי ורעי, ולהיות שמחים ומאושרים, ולא לפחד, להיות חזקים, יש לנו את הקדוש ברוך הוא למעלה, ואתם פה תשמרו את כל הכללים ואת כל החוקים. חזקו ואמצו.
שלום, שלום, חזק.
שבת שלום ומבורך.
שבת הגדול שלום לכבוד הרב, וישר כוח גדול.